שלוש דמויות, כל אחת פועלת כלפיה בצורה אחרת, בצורה שונה. ראינו את פנינה שמצערת אותה, שככה במעשים האלה שפנינה מצערת, היא מצפה, היא רוצה שאכן פנינה, שאכן חנה תוסיף עוד תפילה, תוסיף עוד השתפכות הנפש, וככה היא תזכה לבנים. ראינו את אלקנה שבשלב מסוים אומר שזה המצב, אין, לא ניתן לשנות, כמו שראינו אתמול, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אז סוג של הסכמה עם המציאות, הרמת ידיים, אולי סוג של יאוש מסוים. וראינו את אלי שאחרי שחנה מתפללת בצורה שלא מקובלת בימים ההם, בא אלי ואומר, או חושש שהיא שיקורה, ושיקור לא ראוי שיבוא לבית השם, לא ראוי שיתפלל, לא ראוי שככה יעמוד בתפילה, והוא פונה אליה ואומר, על מתי תשתקרין? ואז חנה מסבירה לו שהיא בעצם לא שיקורה, אלא היא בעצם מתפללת מתוך דבקות. אלו שלושת האנשים, הדמויות, שסובבים את חנה במעשה הזה של תחילת שמואל, תחילת ספר שמואל א'. חנה, כנגד כל אחד מהדמויות האלה, פועלת בצורה אחרת. כנגד המעשים המצערים של פנינה, דבר ראשון, לא מופיע בכתוב בכלל תגובה שלה, אלא רק צער פנימי, אולי שהיה לה, גם את זה הכתוב לא מציין. אבל מה שהיא כן עושה, היא נודרת נדר. היא נודרת נדר כשהיא עומדת לפני השם, והיא נודרת בפסוק י' א', ותידור נדר ותאמר, השם צבקות, אם ראו תראה בעוני אמתך, וסחרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. זאת אומרת, עשיית נדר, בדרך כלל, זה כאשר אדם רוצה להוסיף עוד הקרבה, עוד קרבה, הקדוש ברוך הוא. אז הוא נודר גם בדברים שהם לא שייכים, גם בדברים שלא מצווים עליהם על פי תורה, גם בדברים שהם דברי רשות. בא האדם ואומר, אני נודר, אני רוצה שגם החלק הזה יהיה שייך לריבונו של עולם. אני רוצה שגם החלק הזה יהיה בו מימד של קדושה. אז כנגד מעשים, אולי, כמו שראינו אתמול, של אם גם כוונה לשם שמיים, אבל המעשים במהותם הם מעשים שליליים, באה חנה ועושה מעשה חיובי. וכמו שמציין הפסוק, ותידור נדר ותאמר, השם צבקות, ועוד נאריך בנדר הזה בהמשך. כנגד המעשה של, כנגד הדברים של אלקנה, שראינו אתמול, סוג של אולי ייאוש, או הרמת ידיים, הסכמה עם המציאות, אז דייקנו אתמול לפסוק, ותקום חנה. זאת אומרת, חנה אומרת, אני לא יושבת בחיבוק ידיים. אני לא מסתכלת על המצב ומניחה לו לנהל את המציאות, אלא ותקום חנה. היא עוזרת כוח, היא יוצאת, היא פועלת. ומצד שני, כנגד אלי, מצד שלישי, כנגד אלי, ראינו שחנה אכן מתפללת מתוך קירות ליבה, באופן המתאים לה, באופן שלא תמיד שייך ולא תמיד מתאים לתפילה הציבורית, אבל תפילה מתוך הלב היא תפילה שבעזרת השם מתקבלת, כמו שרואים בהמשך הספר. ניתן לעשות עוד דמיון, או ניתן למצוא עוד דמיון, בין חנה לבין האימהות, שגם הן היו עקרות. כידוע לנו מספר בראשית, שרה, רבקה, רחל, היו עקרות. מראשית דרכם לא נולד ילדים, לא נולדו להם ילדים. אברהם ושרה היו נשואים ולא נולדו להם ילדים. באה שרה ומציעה לאברהם להתחתן עם הגר, עם שפחתה. ומזה יהיה בניין גם לשרה. אז כמו שציינו כבר את המדרש אצל חנה ופנינה, גם חנה הייתה נשואה לאלקנה, והיא מציעה לו, בוא להתחתן, בוא תתחתן עם פנינה, שאולי מתוך כך גם אני אבנה ממנה. והמשותף בין שרה ואברהם ובין חנה ואלקנה, שאותה אישה שנייה שהכניסו, אצל שרה זה היה אגר ואצל חנה זה הייתה פנינה, הם, אותם נשים, ציערו את האישה הראשונה. זאת אומרת, אגר ציירה את שרה, עד ששרה אומרת לאברהם לגרש את את אגר על מעשיה, ופנינה, כמו שהזכרנו, גם כן ציירה, כמו שהזכרנו אתמול, עם כוונה לשם שמיים, אבל הדבר לא מועיל. וככה פנינה גרמה צער לחנה בסיפור הזה של העקרות. אישה נוספת, אמא נוספת מאמותינו הקדושות, רבקה. גם כן יצחק ורבקה היו ללא ילדים, ומה שמצוין בכתוב, מה עשו יצחק ורבקה כשלא היה להם ילדים? כתוב בפסוק בפרשת תולדות, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו. זאת אומרת, יצחק ורבקה עומדים בתפילה, עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ונפקדים מילדים, יעקב ועשיו נולדים להם. אז גם פה אנחנו רואים בפסוקים שקראנו, חנה עומדת ובתפילה לפני הקדוש ברוך הוא במשכן שילה, ובזאת השם זוכה לילד, זוכה לכמה ילדים. והזוג השלישי, רחל ויעקב, אז גם בדומה לאברהם ושרה, אז יעקב עובד בשביל רחל, כי הוא רואה בה את עיקר הבית. יעקב עובד בשביל רחל כי הוא רואה בה את אשתו המרכזית. בסופו של דבר לבן מחליף, ויעקב מתחתן עם לאה, ואחר כך שוב מתחתן עם רחל. וגם שמה רחל רואה שהיא יקרה, והיא מכניסה את בלהה, שפחתה, כדי שהיא תיבנה מהילדים שיוולדו לבלהה. נקודה נוספת שרואים בין יעקב ורחל ובין חנה ואלקנה, זה שגם יעקב ורחל, יעקב אומר לרחל סוג של אמירה אולי להסכים עם המציאות. יעקב אומר לרחל שזה המצב, לך אין ילדים, ובואו מוי נסכים. ורחל פונה אליו ואומרת, ואם אין מתה אנוכי, אם אין לי ילדים, אני לא יכולה להמשיך לחיות ככה, אני לא יכולה להמשיך את המצב הזה. אבל יעקב אומר, מה נעשה? זה המצב. במשפחה שלנו יש את יעקב, את לאה, את רחל, את בלה, את זלפה, ואצל לאה יש ילדים, וממך מנה השם פרי בטן. אומר יעקב לרחל, אומרת רחל ליעקב, ואם אין מתה אנוכי, אם לא יהיה לי ילדים, אז מה אני חשובה? אני חשובה כמו אישה מתה. זאת אומרת, רחל ממענת בהסכמה הזאת של עם המציאות של יעקב, וכמו שראינו אתמול, גם כן חנה ממענת בהסכמה הזאת של אלקנה עם המציאות, שאומר לה אלקנה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אומרת רחל, אומרת חנה, לא, אני לא מסכימה, אני רוצה ילדים, אני רוצה גם שלי יהיה זרע של קיימה, יהיה לי גם כן ילדים משלי, עם כל החשיבות ועם כל הקשר הטוב שיש לרחל, שיש לחנה עם אלקנה, היא רוצה גם כן המשכיות של ילדים ממנה. אז ראינו גם כן את הדמיון שקיים בין חנה לבין כל אחת משלושת אמותינו שהיו עקרות, אצל שרה, אצל רבקה, אצל רחל. רואים איך חנה לקטה, או המציאות חיברה בין המעשים ובין מה שקרה אצל אמותינו הקדושות, שבעזרת השם ובסוף נפקדו ונולדו אבותינו והשבטים, וגם אצל חנה, בעזרת השם, כמו שנראה בסוף הפרק, יוולד שמואל, ואחר כך יוולדו לה עוד ילדים. זו נקודה ראשונה. נקודה נוספת, כמו שהזכרנו אותה מקודם, חנה בפסוק י' אומרת ותידו נדר. אז נקרא פסוק י' סך הכל נקרא פסוק אחד, ואני רוצה להקדים ולומר, יש מונח שקוראים לו מילה מנחה. מילה מנחה, פירוש הדבר, כאשר קוראים קטע בתורה, בנביאים, הכתובים, ורוצים אולי ללמוד מה הנביא, מהו דבר השם ששמו עליו את הדגש בקטע הזה, בחלק הזה, באמירה הזאת, אז יש מספר צורות, מספר הבנות. אחד מהם זו מילה מנחה. פירוש הדבר, לקחת את המילה שמופיעה מספר רב של פעמים באותו קטע, באופן חריג לקטע, זאת אומרת באופן לא פרופורציונלי לקטע, כמו שנראה עוד רגע אצלנו בפסוק, ונראה ונוכל לומר שזה הדגש, זה מה שהנביא או זה מה שהאיש שעלה מדובר פה רוצה להדגיש. נדגים את הדוגמה עכשיו בפסוק שלנו. אני קורא פסוק י' בפרק א' בשמואל א'. ותדור נדר ותאמר, השם צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך וסחרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים ומתתיב להשם כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו. אז זה הנדר. הנדר, פסוק י' אצלנו, ואנחנו רואים שפסוק אחד, בפסוק אחד בנדר, אומרת חנה, מילה אחת שחוזרת על עצמה שלוש פעמים. המילה היא אמתך, אמתך, אמתך. הפסוק הזה גם חוזר בהמשך, הביטוי הזה. זאת אומרת, באה חנה ואומרת, בנדר שלה, אני לא דורשת, כי אולי זה מגיע לי. אני מרגישה בנדר, אני מרגישה בבקשה שלי שאני אמתך. זאת אומרת, אני כפופה לך. כל רצוני, כל בקשתי זה להיות תחתיך, להיות אמתך. זאת אומרת, אתה הקדוש ברוך הוא האדון, ואני חנה אמתך, אני שפחתך. ממילא היחס בין אדון לעבד, או בין אדון לשפחה או לאמה, זה יחס שהעבד, השפחה, האמה, עושים את רצונו של האדון, וזאת ההרגשה שאיתה חנה באה לנדר. זאת אומרת, מטרתי בנדר הזאת, מטרתי בנדר הזה, זה לעשות את רצונך. מטרתי בנדר הזה, שיהיה לי ילד, וכמו שהיא מסיימת, ונתת לעמתך זרע אנשים, ונתתיב להשם כל ימי חייו. זאת אומרת, מטרת הנדר בסופו של דבר, מטרת בקשתי, שיהיה לי זרע, מטרתי נתתיב להשם כל ימי חייו. זאת אומרת, הוא ימשיך לשרת את השם. כמה שאני רואה את עצמי כעמתך, כמה שאני רואה את עצמי כפופה לך, כמה שאני רואה את עצמי כאחת שרוצה לעשות את רצונך, ממילא גם הבקשה הזאת, הבקשה לילד, הבקשה לילדים, היא לא בקשה שיהיו לי ילדים, שלי יהיה טוב, שלי תהיה הרגשה טובה. כמובן, היא תהנה מזה ותשמח, ויהיה לה לברכה. אבל הדבר המרכזי שהיא רואה בנדר, שהיא רואה בבקשה לילד, הבקשה לזרע אנשים, היא ונתתיב להשם. וזה מה שהיא מדגישה שלוש פעמים בפסוק. אני אמתך, אני כפופה לך, אני מתחתיך, אני שייכת לך, אני מסורה לך, אני רוצה לעשות את עצמך. וגם בבקשה הזאת של בקשת הילד, בקשת זרע אנשים, אני רוצה לעשות את רצונך. וממילא, הילד שיוולד לי, הוא מתתיב להשם. ואכן, שהיא גם כן, הביטוי הזה חוזר אחר כך אצל חנה, אצל חנה בדיבור שלה לאלי, אני קורא פסוק ט' ז', אל תיתן את עמתך, כך היא אומרת חנה לאלי, לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדנה. זאת אומרת, שוב, כלפי אלי, הכהן הגדול, הוא זה שמייצג, כביכול, את שם השם בעולם, בצורה, אדם הקדוש ביותר, והוא משרת להשם, אז היא אומרת גם כן, אני, אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל. מי בת הבליעל? מסבירים פה פרשנים, שמדובר פה על פנינה, ובליעל, כידוע, הביטוי הזה זה חיבור של שני מילים. בליעל, כמו בתורה, הכוונה היא בלי עול. זאת אומרת, אני עמתך. ככה היא פונה לקדוש ברוך הוא. ככה היא פונה לאלי, כנציגו של הקדוש ברוך הוא בארץ. אני עמתך, אני רוצה לעשות את עצמך, אני מקבלת את העול של הקדוש ברוך הוא. ממילא הבקשה שלי היא שיהיה לי ילד ומתתיב להשם. ולא כמו אותם אנשים שהם בני בליעל, זאת אומרת, אנשים בלי עול, שהם רואים את עצמם כאדונים, הם רואים את עצמם כאישות נפרדת, ולא רואים את עצמם כחלק מההמשכיות של עשיית רצון השם. ככה חנה פונה לאלי, וכמו שציינו, זה הנושא המרכזי, או זה המילה המרכזית שמופיעה בנדר שלה, לומר, אני מבקשת עכשיו זרע אנשים, אני מבקשת עכשיו ילד, לא כהרגשה שלי שתהיה טובה, שאני ארגיש, הנה גם לי יש ילד, שיהיה לי ילד לשחק איתו וכדומה, אלא כולו כדי לעשות את רצונך, את רצונך, כדי שיהיה בו ויתקיים בו ונתתיב להשם כל ימי חייו. ואכן, אחרי שנולד לחנה הילד, כיצד קוראים לו? אומר הפסוק בפסוק כף, ואי לתקופות הימים ותר חנה ותלת בן ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאילתיו. אז מסבירים פה כל הפרשנים, כמעט מה שאני הסתכלתי, ששמואל זה, אף על פי שהנימוק היה ותקרא את שמו שמואל כי מהשם שאילתיו, אז אם יש פה רק את השאלה שאילתיו, היה אפשר לקרוא לו שאול, אבל כמו שהפסוק אומר, כי מהשם שאילתיו, פירוש הדבר, גם אחרי שמתקיים הנדר ומתקבלת התפילה והשם שומע לתפילתה ואכן נולד לבן, היא מציינת בשמו של הילד, תדע לך, אתה שאול מהשם. לכן זה שמואל, יש בו גם את המימד של שאול וגם את המימד של השם. אם נתבונן בשם או במונח לשאול משהו, נאמר את זה במקרה פשוט, כאשר בא אדם לחבר שלו ושואל אותו, אני יכול לשאול ממך חפץ מסוים? אז מה הכוונה? הכוונה היא שנגיד, נקרא בשמות, אם בא ראובן לשמעון ושואל אותו, אני יכול לשאול ממך את הרכב? לאיזה נסיעה? פירוש הדבר, הרכב שייך לשמעון. הרכב שייך לשמעון. בא ראובן, מבקש משמעון, אני יכול להשתמש ברכב הזה לאיזה צורך מסוים שיש לי, לנסוע לאיזה מקום, לחזור, וכמובן, בסופו של דבר, הרכב יחזור אליך. הרכב הוא שלך, הרכב הוא לא שלי. זה ביטוי, זה הביטוי של שאלה. זאת אומרת, כאשר אדם שואל חפץ מחברו, מי הבעלים על החפץ? הבעלים המקורי. כעת, בתקופה זמנית, השואל הוא זה שמשתמש בחפץ. הוא זה שנהנה ממנו, הוא זה שהחפץ נמצא ברשותו ופועל איתו את פעולתו, אבל החפץ במהותו, ברמת הבעלות, שייך למשאיל. אותו דבר גם פה, כשאומרת חנה, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאילתיו, באה חנה לומר, החפץ הזה, באופן, במרכאות, זאת אומרת, הילד הזה, שקיבלתי אותו, אני קיבלתי אותו בהשאלה. זאת אומרת, הילד הזה באמת שייך להשם. הילד הזה ימשיך פה בעולם הזה, כמו שנראה בהמשך הספר, ימשיך פה לגלות את שם השם. ימשיך פה לפעול למען קרבת עם ישראל אל השם, למען הפצת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, למען סילוק וביור העבודה זרה מעם ישראל, חזרה בתשובה של עם ישראל ועשיית רצון השם. אז אותו ילד שקיבלתי מהשם, הוא לא עכשיו עבר בעלות מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא עבר אליי, ובעצם בעלותו של הקדוש ברוך הוא הסתלקה ממנו, התבטלה, עכשיו הוא רק שלי, לצרכים שלי, למטרות שלי. לא, אומרת חנה, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שאילתיו. זאת אומרת, אני מרגישה שהוא שאול מהשם. זאת אומרת, הוא הגיע אליי, עכשיו אני נהנית בו, עכשיו אני שמחה בו, עכשיו אני זכיתי גם מזרע של קיימה. אבל מהשם שאילתיו. זאת אומרת, הבעלים שלו עדיין, שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עליו ונקרא בשמו. נקרא בשמו בתוך השם. שמואל, יש את שם השם. לומר, כל מטרתו וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ואחרי שחנה נמצאת עם שמואל שנתיים, זמן הגמילה, מעלה אותו חנה עם אלי, עם קנה לאלי, עם קורבנות ושמחה גדולה על קיום הנדר. ואכן מסיים הפרק בפסוק כ"ז כ"ח, אני קורא את סוף פסוק כ"ז, ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו. שוב, היא מציינת את הקשר, את הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואת זה שהילד שאול וקיבלה את השאלה, וקיבלה את שאלתה, וגם אנוכי פסוק כ"ח, וגם אנוכי השאלתיהו להשם כל הימים. זאת אומרת, יש פה מעין משחק מילים. אני שאלתי מהשם, זאת אומרת, אני מרגישה את הקשר, את הקרבה, את הרצון, ואת החיבור שלי לקדוש ברוך הוא, כמה שאני שאלתי מהשם, ממילא, הפסוק הבא, גם אנוכי השאלתיהו להשם. זאת אומרת, אני יכולה עכשיו לשאול, להשאיל את הילד, להקדיש אותו למטרה הזאת של שם השם, של עבודה בבית השם. וכמו שאומר פסוק כ"ח, וגם אנוכי השאלתיהו להשם כל הימים, אשר היה הוא שאול להשם, והשתחו שם להשם. זאת אומרת, אדם שיכול לשאול מאת השם בקשות, זאת אומרת, מרגיש את החיבור, הוא גם האדם שיכול אחר כך להשאיל דברים להשם. זאת אומרת, יכול הבן אדם להקדיש את מעשיו ולתת עליהם מימד של שם שמיים. בפסוק, בפרק ב' שמתחיל מיד פה, באה תפילת חנה, אבל תפילה במימד של הודעה, של שבח לקדוש ברוך הוא. פסוקים הראשונים מלאים שמחה ושבח, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם. מרגישה חנה איזו התרוממות רוח, שמחה גדולה, רחב פי על אויביי כי שמחתי בישועתך. זאת אומרת, מרגישה חנה את אותה שמחה, את אותה מתיקות, את אותה חדווה שכאשר הקדוש ברוך הוא מילא את שאלתה. ומיד בפסוקים הבאים, שזה עיקר ותוכן התפילה של חנה בפרק ב', המחנה המשותף להפתיחה בפסוק ג', אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. היא פונה אל כל האנשים, אולי במיוחד אל האנשים הקרובים אליה, אולי לפנינה, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא זה שיודע מה שיש בליבות כל אדם, הוא זה שיודע כיצד כל אדם מתנהל, והוא זה שמנהל את העולם. וכעת מפרטת חנה בפסוק ד', א', ו', ז', ח', זאת אומרת, בחמישה פסוקים, מפרטת חנה את כל המהפכות שהקדוש ברוך הוא הופך בעולם. זאת אומרת, שיש אנשים במצב טוב, ואז הם יורדים למצב לא טוב, והפוך, יש אנשים במצב ירוד יותר, ששוב מתרוממים למצב גבוה. ונעבור בזריזות על המקרים. קשת גיבורים, חטים. זאת אומרת, הגיבורים היו בעלי הקשת, בעלי העוצמה, כעת הקשת חטים, זאת אומרת, הקשת נשברה. ולעומת זאת נכשלים, אנשים שהיו חלשים, עזרו חיל, התאמצו בכוח. סוויים, אנשים שהיו עשירים ולא היו צריכים לעבוד והיו סוויים, כעת בלחם נזכרו, זאת אומרת, צריכים להיסחר עבור לחם. לעומת זאת, אנשים רעבים, חדלו, זאת אומרת, הפסיקו להיות רעבים. עד הכרה ילדה שבעה, פה כבר יש רמז לחנה ולפנינה, עד הכרה ילדה שבעה, זאת אומרת, חנה הייתה הכרה וכעת נולדו לילדים, המהפך מהכרות ללידה. לעומת זאת, רמת בנים ומללה, כמו שהזכרנו מקודם את המדרש, בפעמים הקודמות, שכשנולדו לחנה הילדים, לפנינה, שהייתה רבת בנים, 10 ילדים, אומללה. ושוב, מהפכות, השם ממית ומחיה, מוריד שאול, מוריד למעמקים, ויעל, מוריש, זאת אומרת, עושה אנשים רש, עניים, ומעשיר, משפיל, אף מרומם, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה תמורות בעולם. הקדוש ברוך הוא עושה שינויים בעולם. אנשים שמה שנקרא היו על הגובה, היו בסי, אם זה באושר, אם זה בכבוד, אם זה במעמד, אם זה בגבורה, ירדו, נפלו. ולעומתם, אנשים שהיו נמוכים, היו עקרים, היו רעבים, היו חלשים, התרוממו, והקדוש ברוך הוא הרים אותם. והמדד לכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה הפסוקים האחרונים של השירה הזאת, בפסוק ט', רגלי חסידיו ישמור ורשעים בחושך ידעמו, כי לא בכוח יגבר איש. זאת אומרת, המדד לעשיית התמורות של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה כמה אדם מרגיש חסיד, כמה אדם עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כאשר אדם מרגיש חסיד, וכאשר אדם מרגיש קרוב, ובא לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז די חסידיו ישמור. לעומתם, רשעים, בחושך ידמו, ידמו לשון קריטה, ומסיימת חנה את התפילה שלה מתוך הראייה שלה הפרטית. היא נתנה מבט כללי. תדעו לכם, כל עשייה בעולם, כל תמורה בעולם, היא נעשית על ידי הקדוש ברוך הוא, לפי מדד החסידות, לפי מדד עשיית רצון השם, ומפה היא מגיעה לבקשה כללית, שמסתיימת בפסוק י', השם ידין נפשי ארץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ידין, ישפוט את אפסי הארץ, את כל קצות הארץ, וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. פה כבר מעין נבואה לעתיד, על כך ששמואל ימשח את דוד וייתן עוז וכוח למלכות ישראל. ובזה הסתיימה תפילת חנה, תפילת ההודעה שלה, הנקודה שהיא באה לומר לאנשים, שימו לב למהלכים של הקדוש ברוך הוא בעולם, שימו לב להנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. כאשר אדם מתחבר לרצונו, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו. כאשר אדם פועל נגד רצונו, הקדוש ברוך הוא משפיל אותו. וזאת הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. ומכאן תפילה שמלכות ישראל שתצמח משמואל, שימשך אחר כך את דוד, אכן תהיה חזקה ויציבה. בעזרת השם, נמשיך מחר. המשך יום טוב.